ושוד לאבא בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה וכך הגישנה כגן של אתנת הארץ בליבי ירחנה כגן של עדנת הערב ניתנו בכך ותזכה כל בריאה בעולם שכולו טועה
הנה אני רוצה להגיד לכם איזה חגיגה זה בשבילי לבוא ולהיות איתכם. לאט לאט אני מגנט אבן שואבת מאוד חזקה. ואנחנו נעשה רק חצי שיעור, ואת החצי השני נעשה במתכונת מורחבת מחר. אז עכשיו נדבר על שש מוקדמות, או שישה אימונים מקדימים למדיטציה, או שישה תרגולים שמקדימים מדיטציה. אז כשאתם מתיישבים במדיטציה, לפי המסורת של מאסטר קמאלה שילה והטיבטים, אתם לא מתיישבים ומתחילים ישר עם מדיטציה, אלא צריך לעשות תרגול מוקדם. וההבדל בין מי שמצליח בתרגול שלו ומי שהתרגול שלו נשאר כזה בינוני ומשעמם במשך השנים, זה אם הוא עושה טוב את התנאים המקדימים או לא. הם מאוד 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 חשובים להצלחה לאורך זמן, של המדיטציה. אז שישה תרגולים מקדימים. הספר שבו אנחנו משתמשים כאן זה הספר של פבונקה רינפוצ'ה, Liberation in the Palm of Your Hands, זה השם האנגלי שלו. הוא כמובן לא כתב באנגלית, הוא כתב בטיבטית. פבונקה רינפוצ'ה היה חכם טיבטי גדול גדול שחי במאה ה-20, אולי אחד מהגדולים במאה ה-20. הוא משך אליו קהל עצום כי הוא היה כל כך מדהים, והוא כתב ספר שהוא בעצם ביאור ללאם רינצ'מו, שהזכרנו אותו קודם. הרבה מצטטים אותו. אנחנו קוראים לו בעברית בתרגום מתנת השחרור. הספר הזה הוא ביאור מודרני של פבונקה רינפוצ'ה על הספר של ג'ייסון קאפה שנכתב לפני 600 שנה. ג'ייסון קאפה כתב בלאם רינצ'מו את כל השלבים בדרך להארה, כל מה שאדם צריך לתרגל בלי להחסיר כלום. אנחנו משווים את הדרך להגיע להארה, זה כמו לנהוג במכונית. אם אנחנו רוצים שהמכונית תתפקד, אנחנו צריכים את הגלגלים, אנחנו צריכים את ההגה, אנחנו צריכים את המנוע, אנחנו צריכים את הקרבורטור, אנחנו צריכים את כל החלקים, אנחנו צריכים אותם במקום הנכון ובחיבורים הנכונים. אחד חסר כבר לא ילך טוב. אז יש מרכיבים במכונית. אותו דבר בדרך להארה יש מרכיבים או שלבים בדרך להארה. כדי להגיע להארה צריך את כל השלבים וצריך אותם בסדר הנכון. אחד אפילו חסר, אי אפשר להגיע להארה. אז למשל דיברנו על נתינה. מי שלא פיתח נתינה לא יכול להגיע להארה. אבל רק נתינה לא מספיק. גם לא תביא להארה. צריך את כל השלבים וצריך אותם בסדר הנכון. אז בזה הלאם רינצ'מו הוא מדהים, כי הוא פורס אותם בצורה כל כך ברורה. הוא לוקח הכל מהבודה, מה שהבודה לימד 50 שנה במיליון סוטרות, אבל הוא פשוט ארגן את זה בצורה מאוד 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 מדהימה וברורה. וזה מפי אדם שעשה את הדרך. עכשיו זה ספר גדול, הוא אחר כך גם עשה ממנו בינוני, ואחר כך גם עשה קצר, את הקצר שמכיל גם את כל השלבים, אבל בקיצור נמרץ. נלמד בסוף שבוע, והוא עצמו כתב על זה ביאור, כי זה כל כך קצר. ופבונקה רינפוצ'ה, הספר שלו הוא גם ביאור ללאם רינפוצ'ה הקצר הזה שאנחנו נלמד אותו בסוף שבוע, מקור כל חסדי, אבל הוא ביאור מודרני. ומה ההבדל? ההבדל הוא שבינתיים עברו 500 שנה ואנשים תרגלו את מה שג'ייסון קאפה כתב, הלכו ויישמו את זה בפועל, והרבה ידע נרכש מאז, הרבה ידע נרכש מה עובד. ופבון קרן פוצ'ה מגיש רצונו כמו מתנת השחרור בכף ידך, ככה זה נקרא. ננדו לקצ'יין בטיבטית. זה תורגם לאנגלית. זה שלושה כרכים. חסד גדול גדול לתרגם את הטקסט הזה. יש שלושה כרכים לספר, ופה מדובר על הכרך השני ועל פרק אחד ממנו. למה ארץ, שהוא המורה שלי בניו ג'רזי, אחד המורים שלי, הוא זה שתרגם אותו לאנגלית, לפי טיצ'ינג שהוא קיבל מרינפוצ'ה. רינפוצ'ה הקדיש את כל חייו לתרגום הספר הזה. הוא בא לאמריקה בשביל לתרגם את הספר באנגלית. הוא בא לאמריקה בלי שום אנגלית בגיל 52. הוא למד אנגלית. למה? כי הלמה שלו אמר לו.
הוא או את הספר
שלו? את הספר שהוא באור. ואחר כך הוא לימד את זה במשך 30 שנה. אז אני קיבלתי קטעים מזה במשך כל השנים שלמדתי עם רינפוצ'ה, ועוד קטעים שאני לומדת עם למה ארט, וזה לא נפסק, זה שוב ושוב. ויש קטעים ששמעתי 6 פעמים, ואף פעם לא נס לחו. תמיד יש עוד רובד ועוד עומק, והרעיון הוא לא רק לשמוע, אלא להפנים. ככה שהספר הוא נפלא, הוא אחד מיצירות המופת של המאה ה-20 בבודיזם הטיבטי. נמדרו לקצ'יין. Liberation Department for him. אף הקדיש 10 שנים מחייו לתרגם את זה מטיבטית. עם מובאות, עם הערות שוליים, הערות ציון. עשה עבודה מושלמת, פרפקט. אז זה המקור שלנו לתרגול המקדים. אז הנה הראשון.
ניקן, צ'ידה, טנג'ם. ניקן, פורשו חדר, צ'י לנקות. טנג במילת חיבור וטנדרם פירושו לערוך שולחן מנחה. אז השלב הראשון הוא יצירת מרחב נקי וקדוש ולערוך שולחן מנחה.
לפני שמתיישבים לעשות את המדיטציה, מסתכלים איפה אני עושה את המדיטציה. מקום פרטי. ומנקים את החדר. מנקים את החדר שבו עושים מדיטציה. גם אם הוא נקי. גם אם אתמול ניקיתם והחלון היה סגור, אתם בכל זאת מנקים. מנקים אבק, מיישרים, מטטים. זה אקט מאוד חשוב. זה אקט שאתם עושים עם הגוף. החדר שלכם, שבו אתם עושים מדיטציה, הוא בבואה של המיינד שלכם. אם אתם רוצים לדעת מה מצב המיינד שלכם, תסתכלו מה מצב החדר שלכם. כי אנשים הרבה פעמים לא יודעים, או שהם בהכחשה. אז אם אתה פוגש מישהו אומר הכל בסדר, והחדר שלו בלגן, אז הכל לא בסדר. זה אקט מאוד חשוב. תוך כדי אישור החדר, אתם מיישרים את המים. תוך כדי ניקוי אבק או זוהמה בחדר, אתם מנקים, מתארים את המים. כל ניקוי הוא כזה. בוודאי אם אנחנו רוצים לתאר את המים במדיטציה, אנחנו רוצים לתאר את הסביבה שלנו פיזית. זה אספקט אחד של ניקוי החדר. זה קשרי הגומלין בין הסביבה והמים. אספקט שני של ניקוי החדר, הרי אנחנו לא רוצים ללמוד להיות מודדים מדופלמים, אנחנו רוצים להגיע להערה, נכון? בדרך אנחנו צריכים להיות מודדים מדופלמים. להגיע להערה בין השאר זה אומר לחיות בגן עדן. עכשיו, מאיפה יבוא גן עדן? אנחנו צריכים לזרוע את הזרעים כדי שיפשיל לנו גן עדן. כמו שצריך לזרוע זרעים של לימון כדי שיהיה לנו עץ לימון, צריך לזרוע זרעים של גן עדן כדי שיהיה גן עדן. בגן עדן הכל הוא גן עדן, הכל הוא פרפקט, הכל יפהפה ונקי ונעים וריחני וכך הלאה. האקט הזה של סידור החדר, של המדיטציה, של המקום הקדוש הזה שבו אתם הולכים ועובדים על המיינד שלכם, האקט הזה הוא בדיוק האקט ששותל את הזרעים ליצור את הגן עדן שלכם, את המנדלה שלכם. העולם הטהור הזה, שבו תמצאו את עצמכם אם תעשו את התרגול ותממשו אותו עד סיעו. יש הרבה הרבה ברכה שכתובה בספרות מללכת ולנקות בתי מקדש או מקומות שבאים אנשים למדוד או להכין חדר בשביל התלמידים או לכיתה או לקשת. זה יוצר את הקרמה, זאת קרמה מדהימה. להכין לפני ולנקות אחרי, כל מה שקשור לזה. סיפרתי לכם בעבר את הסיפור של אותו נזיר מסכן שהיה רפא שכל, והבודה אמר לו לטטא. הוא טטא, והוא הגיע להיות ארהת. רק מלטטא. חוץ מזה, אם אתם הולכים לרטריט ארוך, אי אפשר אחרת. אין שום סיכוי שהרטריט יצליח עם החדר בלגן או מלוכלך. אז בדרית ארוך אנחנו מגישים כל בוקר די הרבה זמן לפנות את הנרות הגמורים, את האפר של הקטורת, לחדש את הפרחים. מקדישים הרבה זמן, בריטריט מתעסקים הרבה זמן עם שולחן המנחה, מה שככה דחי יום אין לנו זמן, אנחנו קצת שמים משהו לזהו. בריטריט ממש מקדישים לזה זמן, זה חשוב. זה הדבר הראשון. יש עניין של ניקוי של האנרגיות בחדר. בריטריטים ארוכים אנחנו מקדישים לזה הרבה. בריטריט ארוך המיין נהיה מאוד מעודן ו... מאוד מאוד רגיש, אז אם יש איזו אנרגיה שלילית והיא תפריע והיא תקלקל, אז בריטריטים ארוכים ויום אחד נגיע לשם, אז אני אלמד אתכם. אנחנו עושים טקסים לטיהור אנרגטי של המקום. רצוי ליצור מקום קבוע, כי אמרנו מדיטציה זה יצירת הרגלים, זה לשבת ולהתרגל. אז בין השאר אם זה אותו מקום וזה אותה שעה, אז אתה מתרגל, אתה רואה את הקרית שלך ואתה כבר רוצה לשבת שם. בדיוק כמו, אז אתם מתרגלים לאכול בצהריים, אחר כך אתם נוסעים להודו, וזה 10 שעות הבדל, אבל בשעה שהייתה שעת הצהריים, אתם נהיים רעבים, אפילו ששם זה 10 בלילה, כי זה הרגל. אז אותו דבר, רוצים את התכונה הזאת שלנו, להתמכר להרגלים, לטפח, להשתמש בה בצורה של מועילה, אז בין השאר להתרגל למקום מסוים, בזמן מסוים, לחדר מסוים, לאדם, ככה זה טוב. ודבר שני, כשאנחנו יושבים ועושים מדיטציה כל פעם במקום, עצם המדיטציה יוצרת שם ספייס מאוד קדוש. וזה נכון. זה כל העניין של העלייה לרגל לקברי צדיקים וכך. יש קדושה שנוצרת מהתרגול שלכם. תרגול שבא להוציא מסבל הוא קדוש. תרגול שמיישר את הלב שלכם ואת המיין שלכם הוא קדוש. ומשהו מזה נשאר במקום. ויש אנשים שיכולים לחוש את זה. אז זה נכון, אני עשיתי את אחד הריטריטים שלי בבית של נזירות שהם רק אמרו לשפץ אותו והקדישו שם חדר אחד לריטריטים, למדיטציה. הם ביקשו שאני אבוא ואני אעשה שם ריטריט כדי לקדש את הספייס. וישבתי שם חודש ועשיתי שם ריטריט בחדר הזה, לפי בקשת. האימון המוקדם השני זה אימרות שפע?
שפע.
שפע?
שפע.
זה בין או ואו, זה לא חולם וזה לא שורוק, זה באמצע. אז תגידו, צ'ופה. צ'ופה פירושו מנחה, זאת אומרת להגיש מנחה. אז אנחנו מנקים את החדר, והדבר השני זה אנחנו עורכים שולחן עם המנחה. אתם רואים, יש פה את 7 קעריות האלה. יש איזו חשיבות הרבה מעבר למה שנראה על פני השטח. על פני השטח יש פה... את התמונה של הבודה, של הלמה וכך הלאה, ואז עורכים מנחה לפניהם. האם הפסל מריח את הפרחים או אוכל מהעוגיות? בוודאי שלא. בוודאי שלא, אף אחד לא חושב ככה. אז למה אנחנו עושים את זה? הרבה סיבות. קודם כל, סיבה קרמית. הסיבה הקרמית לשפע זה לעשות את זה. אם אתם עושים שפע בחיים שלכם, תעשו את זה. זה אחת השיטות היפות, זה להגיש מנחה.
אני שאלה שאלה על קרמה.
קרמה, פירוש המילה מעשים, מעשה, מעשים, זה הרישומים האלה שאנחנו נושאים איתנו בתודעתנו, שנותרים שם כתוצאה ממעשים שאנחנו עושים בעולם, ומדיבורים שאנחנו מדברים, ומחשבות שאנחנו חושבים. כל הדברים האלה יוצרים רישומים, והכבר עכשיו זה כמו זרעים שאנחנו זורעים, ואחר כך לוקח להם זמן לדבות, וכשהם נובטים הם יוצרים את עולמנו. אז העולם שלי כמו שהוא עכשיו הוא הפשלה קרמית, הוא תוצאה של מה שעשיתי בעבר. הנושא של קרמה מאוד מפותח בדרמה. עכשיו, למי מגישים מנחה? לא לפסל ולא לתמונה. הפסל והתמונה מייצגים את הישויות שהגיעו להערה. אז עכשיו, אנחנו לא פגשנו אותם, אנחנו לא ראינו אותם, מניין לי שהם בכלל קיימות? יש פה קש 22. למה לא פגשתי אותם? כי המיין שלי לא טהור מספיק. סיפור אגב, ואני אחזור תקף למנחה. בא גשל לוטה לניו יורק ונתן לנו הרצאה על שירות הלמה, על איך להיות עם למה. גשל לוטה הוא נזיר טיבטי, כבר די מבוגר. הוא מסרמי, שזה המנזר שממנו בא קן רינפוצ'ה הלמה שלי שנפטר. בן אחותו של קן רינפוצ'ה. בגיל צעיר הוא נכנס למנזר, וכן רמפוצ'ה היה האבא הרוחני שלו וטיפל בו, והיה הלמה שלו. אז גשא לוטר היה חניך של כן רמפוצ'ה. והוא כל חייו, מגיל 6, שרת את הלמה שלו. שירות מושלם. הוא דוגמה מושלמת של איך להיות עם למה. הוא סיכן את חייו כמה פעמים בתקופת הפלישה של הסינים והבריחה מטיבט כדי להציל את חייו של כן רמפוצ'ה. וטיפל בו כל חייו. זה סיפור ארוך, אבל הוא השיג גרין קארד. ובשלב מסוים כן רמפוצ'ה אמר לו, צריכים אותך בסרמי, תחזור לסרמי. פירושו לאבד את הגרין קארד. מי מוותר על גרין קארד? למה אמר לו? הוא חזר. אז גשא לוטר נתן הרצאה על איך להיות עם למה. אחרי הרבה בקשות ותכנונים קיבלתי הקלטה של זה, כי הוא לא מרשה לשים את זה לאינטרנט. שאלתי אותו למה לא, אז הוא אמר, את יודעת, גם בתקופת הבודה, הרבה לא הבינו את הבודה, לא הבינו את הטיצ'ינג של הבודה, והוציאו את דיבתו רעה. בוודאי טיצ'ינג קדוש כמו על מסירות ללמה, הרבה אנשים יגידו, או, זה קאט. הרבה אנשים עלולים להבין את זה לא נכון. אז אל תשימי על האינטרנט. אמרתי, אבל זה בסדר אם אני אעביר את זה לתלמידים שלי? אמרו, כן, כן. הוא דיבר בטיבטית, וגשא מייקל תרגם לאנגלית. ולמה נזכרתי בו? הוא אמר, אנחנו כולנו רוצים להיות בודה. אנחנו רוצים לפגוש את הבודה. למה אנחנו לא פוגשים את הבודה? הוא אומר, ואם הייתם פוגשים אותו, הייתם מזהים אותו? הייתם מבינים? וואי, אני אראה לכם איזה יוגי משוגע, יחפן ומלוכלך. הייתם מזהים אותו? איך אתם יודעים שלא פגשתם אותו? איך אתם יודעים שלא פגשתם אותו? וזה בדיוק ככה. איך אתם יודעים שאין ישויות מעורר? אנחנו לא יודעים שאתם אינם. אנחנו כולנו רוצים להגיע לשם. אז יש לנו ספקות, כי אנחנו לא פגשנו אותם. וזה לא בגלל שהם אינם, זה בגלל שאנחנו לא תיאורים. הם כל הזמן מנסים להגיע אלינו, כי זה מה שהם עושים, זה הקריירה שלהם, זה לעזור לנו. אבל אנחנו עטופים בצעיפים של בורות, ואנחנו לא מבחינים בהם, אנחנו לא מזהים אותם. וכתוצאה מזה, יש לנו ספקות בקיומם, אנחנו אפילו לא יודעים שהם קיימים. הספקות האלה הם מאוד הרסניים, כיוון שאם אני לא בטוחה שהדבר הזה שלקראתו אני מתרגלת בכלל קיים וישנו ואפשרי, אז לא תהיה עוצמה לתרגול שלי. אני לא אשים את כל כולי מאחורי התרגול, כי אני לא יודעת בעצם, לא בטוחה. ואז בטוח שאני לא אגיע. התרגול מצריך המון. לשים את השולחן מנחה הזה, ולשים את המנחה הזאת, זה ביטוי לזה שאני רוצה לשים נוגדן לספקות שלי. אני אומרת, יש ישויות נאורות, מוכרחות להיות, כי אם אני יכולה לשפר את דרכי כתוצאה מתרגול, אז אין סיבה שמישהו אחר כבר לא שיפר את זה ממינה מדהימה והגיע כבר לפניי. אין לי שום הוכחה שזה לא יכול להיות. להפך, יש סיבה הגיונית לחשוב שזה יכול להיות. אם אני יכולה להתקדם, אז יש סיכוי שאני יכולה להתקדם יותר, ויש סיכוי שמישהו אחר כבר עשה את כל הדרך. ויש המונים מהם, והם כל הזמן סביבנו. זה ביטוי של אמונה, זה ביטוי של... כן, יש כאלה ואני אהיה אחת מהן. אני אפגוש אותן ואני אהיה אחת מהן. לפני שאני יכולה להיות אחת מהן, אני אפגוש אותן. כשפוגשים אותן ומזהים אותן, זה כבר סימן שאנחנו מאוד קרובים. לפני שאנחנו שמה, אנחנו מתחילים לזהות אותן. אנחנו מתחילים לחשוד בהן, אחר כך לזהות אותן. לפני זה הם יראו לנו אנשים רגילים אולי, אנחנו לא נזהב, כי הם השלחה שלנו. הם השלחה מהמים שלנו. כדי שנראה אותם תיאורים, אנחנו צריכים מים טהור. אחת האינדיקציות לכמה המים שלי טהור, זה איך אני רואה את המורים שמלמדים אותי. ככל שאני יכולה לראות בהם יותר תוהר, ככל שהמורים שלי בעיניי יותר קרובים להערה, זה אינדיקציה איפה המים שלי. במידה שהם נראים לי סתם בשר ודם, זה גם אינדיקציה למים שלי. זה אומר כמה עבודה עוד יש לי לעשות. אז זה אחד התפקידים של השולחן מנחה הזה. יש שבע קעריות מים פה, אם אתם רואים. הן באות ממסורת הודית דווקא של איך היו מכבדים אורח שהיה מגיע לבית. קודם היו נותנים מי שתייה, קודם כל, מים לשתות. אחר כך היו שוטפים את הרגליים, כי הם היו הולכים שם יחפים, והרחובות מטונפים משהיה בהודו יהודה. אז קודם מי שתייה, אחר כך מים לשטיפת הרגליים, אחר כך מגישים זרי פרחים, פרחים. אז זה השלישי, זה פרחים. הרביעי אקטורית, החמישי באיזה מנורה או נר או אור, שזה מנחה של אור. השישי, שמנים מבוסמים, לבשם את הגוף. היה נוהג של לעשות מסאז' על החזה בעיקר של שמנים מבוסמים. אחרי האמבטיה, אז הרחצה והשמנים המבוסמים או בשמים, זה השישי, השביעי מגישים ארוחה. עכשיו שהתרחצת והתאדמת ואתה נינוח ורגוע, עכשיו מגישים ארוחה טובה ויפה וטעימה ומוגשת יפה. והשמין הסמל מוזיקה. מוזיקה זה צליל. אז לפעמים שמים כערית עם מים, מסמל את המוזיקה, ולפעמים במקום זה שמים איזה פעמון, או איזה כלי נגינה אחר, או איזה CD, או תקליט, או משהו. אז זה פשוט ייצוג לצורות שונות שבהן אנחנו רוצים לכבד את מי? את הישויות המאורות שאנחנו מזמינים אלינו כדי שהם יעזרו לנו במדיטציה. אז אנחנו מפתים אותם ככה, משחדים אותם ככה. וזה נוהג נפלא נפלא, וככל שנכנסים אליו יותר, יותר לומדים להעריך אותו. אז בהתחלה עושים אותו מכנית, במשך הזמן תראו כמה סר אנרגיה מדהימה. תזכרו על מה אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו מדברים על תנאים מקדימים למדיטציה, נכון? כדי להצליח במדיטציה, אנחנו צריכים לצבור אנרגיה מאוד חיובית. אנחנו צריכים לצבור המון חסד, אחרת המדיטציה לא תצליח, אחרת יעלו מכשולים, או שיהיה לנו פיזור הדעת, או שיעלו מכשולים פיננסיים, לא יהיה לנו זמן לשבת, אנחנו צריכים לעבוד כל היום, או שהשכנים עושים רעש, או שיש תקלה בריאותית ואני לא יכולה לתרגל. אין ספור מכשולים יכולים לעלות. כדי שלא יעלו, אני צריכה לעשות משהו, אני צריכה לצבור אנרגיה חיובית, קרמה, שתאפשר את ההצלחה של התרגול, וזאת אחת הדרכים לעשות את זה. נדבר על זה יותר מחר. המסורת היא שהקעריות באות בקו ישר, ולא מידה רחוקות זו מזו, לא מרחקים גדולים, וזה מסמל את הרצון שלנו להיות קרובים למורים, את הקרבה בין המורה והתלמיד. אז בזמן שעורכים את האלתר, זה דבר נחמד לחשוב עליו. אנחנו שמים אותם לא רחוק מדי, לא קרוב מדי, חושבים על הקרבה עם המורה. כי זה הקרמה שתביא את המורים, זה השאיפה הזאת להיות איתם. שמים ייצוג של הבודה, זה ייצוג של הבודה, זה לא הבודה, זה ייצוג של הבודה. ולאו דווקא של הבודה ההיסטורי, זה ייצוג של אותם ישויות נאורות שאנחנו רוצים שיבואו ויעזרו לנו. הדברים שעל האלתר, על השולחן מנחה, היוצגים את המעשים התיאוריים, הדיבור הטהור והמחשבות הטהורות של הישות הנאורה שאנחנו רוצים להיות. אז אנחנו צריכים לטהר אותם. נגיד שמים אוכל, אנחנו לא רוצים לשים אוכל רגיל, אנחנו צריכים לקדש אותו, כי שום דבר פה לא רגיל. אם מסתכלים רגיל, זה נראה שטותי קצת לשים מים בקעריות, נכון? שום דבר פה לא רגיל, הכל יש לו משמעות קדושה. אנחנו צריכים לקדש את הדברים האלה, ואנחנו עושים את זה על ידי שאנחנו רואים אום אהום, שזה מסמל. אום מסמל את המעשים התיאוריים של הבודות, זה את הדיבור הטהור שלהם, זה שמלמד דרמה ומביא להערה את היצורים. הום זה המיינד הטהור של הבודה, המיינד שיש לו את שלמות החוכמה. אום זה המעשים הטהורים של הבודה, זה הדיבור הטהור של הבודה, והום זה המיינד הטהור של הבודה. אז תגידו, אום אהום. אום אהום. אז כשאתם שמים את המנחה פה, אז אומרים אום אהום. זה עכשיו לא אוכל רגיל, זה מזון אלים עכשיו. האם הם לוקחים מהאוכל? כן, אבל לא אוכלים אותו, הם לוקחים את התמצית שלו, כי הם פה כל הזמן, יש להם ידע כל. הם רואים מה שאנחנו עושים. אז בבוקר עורכים את זה, בערב מוציאים את המים, מוציאים את המנחה ליצורים. את המים אנחנו כל יום אוספים את לקעד ונותנים לצמח. לא שופכים לביוב. צמחים לנחל. הופכים את הקעריות, מנקים אותם יפה, מנגבים אותם, שמים אותם מעל קטורת, ונעשה את זה בריטריט. אז אתם תראו. אחרי שסיימנו, מוציאים את המנחה החוצה ולהקדיש את זה אחר כך ליצורים. לא זורקים את זה כי זה עכשיו קדוש. נותנים את זה לבעלי חיים. אפשר להוציא לפרטורת. ואתם מדמיינים שעכשיו ערכתם שולחן אחד ליצורים. ואתם מזמינים אותם שיבואו. הם שומעים אתכם. אפשר לקרוא להם עם הפעמון, לפרטות הם שומעו. אפשר להדליק מקל קטורת ולשים על זה, הם נמשכים לאש. פרטות זה הרוחות הרעבות. רצוי שלא אתם תאכלו מהמנחה שלכם. אתם אוכלים מהמנחה של מישהו אחר. ואפשר לתת את זה לחברים לעבודה, כי אחרת זה כאילו אתם שמים את זה בשביל עצמכם. אתם לא רוצים אינטרסים שם. זה צריך להיות טהור. 3. החלק השלישי של האימונים המוקדמים זה התנוחה של הגוף. יהיה לנו שיעור שלהם מוקדש לתנוחה של הגוף, זה לא יהיה עכשיו. באופן כללי מומלצת ישיבת לוטוס, מי שיכול. מי שיכול חצי לוטוס גם טוב. מי שיכול ישיבה מזרחית גם טוב. מי שיכול לשבת בכיסא גם טוב. החשוב בתנוחה זה גב ישר, שהגב יהיה ישר. בשלבים מתקדמים של תרגול, כשהפרנה מתחילה לעבור לערוץ המרכזי, אז אתם אוטומטית ישרים. נדבר על זה שיעור שלם, אז אני לא אכנס לפרטים. אחרי שמתיישבים בתנוחה הנכונה, הולכים למקלט.
ומייצרים מוטיבציה נכונה, בודיצ'יטה. בטיבטית הביטוי הוא קיאמדרו סמקה. קיאמדרו, הליכה למקלט. סמקה, יצירת בודיצ'יטה. אז השלב הזה כולל הליכה למקלט ויצירת בודיצ'יטה.
מקלט באופן כללי זה ללכת למקלט בדברים רוחניים ולא בדברים ארציים. מקלט בחוכמה, בחמלה, שאת תפצחי כשתהיה בוד, את בלב שלך. זאת אומרת, על זה אני שם את יעבי ולא בכל השטויות שאני מתרוצצת כל היום להשיג. בחפצים, בכסף, במוניטין, לא זה, בדברים רוחניים. הדברים האלה אני מוכרחה לאבד. אין להם חשיבות בשביל המתרגל הרוחני. אלא במידה שהם תומכים בתרגול שלו. זאת כל החשיבות שלי. במידה שאני צריכה את האוכל או את הכסף או את הבית, לתמוך בתרגול שלי, אז הם חשובים ותו לא.
זה הפגישה הזאת יכולה להיות משהו שהוא
בוודאי שזה יכול להיות. זה נחשב גדול להרבה אנשים. זה הכל הולך לפי הקרמה. אם יש לו קרמה של מחסור כי הוא לא נתן, אז זה יעלה כמכשול. ואז התרגול שלו יהיה להתגבר על המכשול הזה על ידי נתינה. בגלל זה הנתינה כל כך חשובה. והוא יהיה חייב לעשות את זה לאפשר לעצמו תנאים לצקן. במהלך התרגול יצוצו כל מיני מכשולים. ככל שאתה מתקדם יותר, יצוצו יותר גדולים. חלק מהתרגול זה בדיוק זה, זה ליישם את האנטידוט לכל הדברים האלה, כדי להגיע לשלמות של זה. אחר כך ליצור את הבודיצ'יטה זה את המוטיבציה. מוטיבציה חייבת להיות טהורה. אתם לא מתרגלים בשביל מטרות ארציות. אתם לא מתרגלים בשביל להפיק הנאות בחיים האלה. למרות שאין שום רע אם הן באות. זה בסדר אם הן באות, לא צריך לדחות אותן, מותר ליהנות מהן. אבל צריך לשים אותן בקונטקסט הנכון, צריך לדעת מאיפה הן באות. המטרה שלכם זה לצאת מסבל ולהוציא את אחרים מסבל. להביא ברכה בחיים האלה זה אפילו לא דרמה נחשב. וזאת שגיאה כל כך נפוצה אצל מתרגלים. אנחנו מתרגלים כדי להתמיר את הצורה הסובלת של חיים. אנחנו לא מתרגלים כדי למות, אנחנו מתרגלים כדי לצאת ממצב שבכלל יהיה לנו את המצב הזה של למות. אז התרגול צריך להיות טהור, והתואר שלו אומר לחסל כל סבל אצלי ואצל זולתי. אז המוטיבציה של בודיצ'יטה היא צריכה להיות כזאת. אתם מתפללים שאתם תצליחו בתרגול שלכם כדי שתוכלו לעזור לאחרים ברמה הולכת ומעניקה. ואז כל כוחות היקום מתגייסים לעזרתכם. כל כוחות היקום מתגייסים לעזרתכם אם המוטיבציה שלכם תאורה. במידה שהיא לא, אתם יכולים לשבת 1,000 שנה על הכרית, לא תגיעו לשום מקום. וחלק מהאקט של ללכת למקלט בדברים רוחניים, בפירוש יש מרכיב של פחד שם. נגיד אחרת, אם אתם לא מפרדים, אז אתם לא יודעים מה מחכה לכם. אז אתם צריכים לקחת קורס 8. אף אחד אין לו מטרה לבוא ולהפחיד אנשים, כי זה לא עוזר לאף אחד. המטרה היא להשתמש בפחד לדרבן אתכם לצאת מהמקום הסובל, ולא ליצור תנאים שתצטרכו לסבול, כי אם לא תעשו קורס, מובטח שתסבלו, ואם אתם לא יודעים, אתם צריכים ללמוד ולהשתכנע. אנשים אומרים, אני לא מפחד מהמוות. מי שלא מפחד, לא בא את הקורס. יש אנשים אומרים, בסדר, שמעתי, ויש לי זמן. אתה לא יודע מתי יבוא המוות. זה המדיטציה הראשונה למוות. אין לך מושג מתי הוא יבוא. ואם הוא יבוא כשאתה לא מוכן, אין לך שום שליטה על מה שיקרה אחר כך. ורוב האנשים יש להם כיסים מלאים בקרמות שליליות. למה? כי אנחנו אנוכיים כל כך. כל היום מתעסקים בעצמנו. קרמות כאלה יגרמו לסבל. אנחנו לא יודעים איך ליצור עושר, בגלל זה אנחנו עוד לא מוארים. לא, כל החיים מתרגלים לצאת מסבל. אנחנו מפתחים מודעות למוות כדי שלא תצטרכי למות. לרובם אין. לרובם אין, אבל יש תינוקות שהם כבר גלגולים של ישויות נורות, אבל רוב האנשים, בוודאי שלא, הם צריכים ללמוד, הם צריכים להתרגל. כשהגוף מת, המיינד לא מת, המיינד ממשיך. התינוק הוא לא בא תעבולה רסה, הוא בא מלא מלא קרמות. איך אנחנו יודעים? ברגע שהוא יוצא מהרחם הוא מתחיל לצרוח. כבר רע לו. אנחנו באים עם הדברים האלה, הם גלגולים קודמים. אתה ממשיך לסבול, עד שלא תטהר את המיינד, המיינד הזה ימשיך לסבול, והוא יתגלגל כך או אחרת. וזה גלגול טוב מה שיש לנו, זה גלגול מדהים מה שיש לנו. אני באה ואני נותנת לכם טיצ'ינג שחלקו עוזר לתרבות שאנחנו מדלים בה. כמו העניין של הקידות, כמו העניין של הפסלים, ככה. לכולנו יש, לי בוודאי היה... קושי גדול בתחילה. אני תמיד מספרת את הסיפור שבאתי לריפות שפעם ראשונה ולא יכולתי לעמוד בזה, יצאתי. כל החדר היה מלא בודות מוזבים וטנקות מוזבות וכולם קדים קידות ועושים את המנחב עם אורז ואמרתי מה קורה פה והלכתי. בטח לא רציתי לקוד קידות. לכולנו זה לוקח זמן. כל הדברים האלה, בלי יוצא מן הכלל, כל הטיצ'ינגס ניתנו על ידי אישויות מוארות, לא בגלל שככה עושים אצלנו, אלא בגלל שזה מביא להערה. כל מטרתו של הבודה זה להוציא אותנו מסבל, אין לו שום אג'נדה אחרת. אין שום דוקטרינה שהבודה מנסה לדחוף, זה לא מעניין. רק מה שמוציא להערה. עכשיו, חלק מהדברים, אנחנו עדיין לא מבינים את המשמעות שלהם, כי אנחנו עוד לא מוארים. אז אם אני לא מבינה משהו, העצה היא, שימי את זה במדף, שימי את זה על המדף הגבוה. אל תזלזלי בזה, אל תפחיתי מערכו, אל תגידי, זה לא נראה לי, תגידי, אני את זה לא מבינה כרגע. וזה בסדר, זה פרפקט. ויום אחד את תביני כל דבר ודבר. יום אחד, כשיקרה השיפט, תתחילי להיכנס למנדלה. אין שום דבר שם שהוא טריוויאלי. אין שום דבר שהוא סתם. זה לא יקרה אם לא תזרעי את הזרעים כדי להביא את זה. הכל, הכל, הכל מבוסס על ההבנה של הישויות הנאורות של קרמה וריקות. מה יזרע במיינד שלי את הזרעים להגיע להערה? כל התרגול שלנו, כל הלימוד שלנו, כל התקסים שאנחנו מתארים, כל הקידות, כולם מבוססים על זה. על איך ישות נאורה מבינה קרמה וריקוד ומבינה מה אני צריכה לזרוע היום כדי שזה יפשיל בצורה של גן עדן ועולם שכולו טוב. אם זה חייב להיות בדיוק 7 או 8, אם זה חייב להיות בדיוק הקטורת או הנרות, זה משני. בטיול אני לא סוחבת 7 קריות, אני שמה דבר אחד, אני שמה פסל קטנצ'יק של בודה שיש לי תמיד איתי ופרח אחד, וזה מסמל לי את כולם. זה אפשרי. אז את יכולה לדמיין שאת עושה אותם. אז יש דברים שהם נוהג המקום, וזה משני, ויש דברים שזה הקרמה שאת זורעת, את לא רוצה לוותר עליה. כדי להצליח בתרגול, את צריכה עוצמה אדירה, לא מספיק קצת. בסופו של דבר, זה כמו הפסנתרן, לא מספיק שהוא יתרגל רק סונטינות, הוא צריך גם לתרגל את הסונטות. אם את רוצה להצליח, את צריכה את מלוא העוצמה שמאחורי הדברים האלה. את צריכה body, speech and mind. את צריכה את כל המרכיבים, את כל כולך לגייס למטרה. יש ייצוג פיזי, יש ייצוג במחשבה שלך, יש ייצוג בברכה שאת אומרת, או ברפיות שאת אומרת. כל המרכיבים האלה חייבים להיות שם. את יכולה להתחיל מאחד מהם. מהמחשבה בלבד, אבל אם תישארי שמה זה יהיה חסר. עכשיו, אם זה קשה בינתיים, אז העצה היא אל תזלזלו בזה, אל תפחיתו מערך של זה, שימו את זה על המדף, המדף המנטלי. יום אחד תבינו את זה, את הכלל הזה או את הנדר הזה, אני עוד לא מבינה, אבל כנראה שיש לו סיבה. ואני ככה הלכתי עם הרבה דברים, בטח עם קידות ועם מנחות ועם פסלים וכך הלאה. ומגיע יום שאספתם מספיק קרמה וזה מתברר. זה יהיה ברור לגמרי. מנדלה זה מילה סנסקריט שפירושה דיסק. בטיבטית קינקור. הדיסק הזה מייצג את העולם המושלם שבו חיות הישויות הנאורות. הגן עדן הזה, הקנטרי שאת רוצה להגיע אליו. יש לגן עדן הזה ייצוגים שונים בציורים, בציורי חול, יש כל מיני למדלות, כל מיני רמות. אנחנו רוצים ליצור את הזרעים שנמצא את עצמנו במדל. איפה המדל הזאת נמצאת? איפה הגן עדן נמצא? איפה שאתם נמצאים כשאתם מוארים? כמו שהחדר הזה הוא ממשי בשביל המיינד האנושי שלי, המיינד של הבן אדם שלי, בשבילו הוא קולט את זה כחדר של בני אדם גרים בו. כשהמיינד הזה מתאר, אותו המקום שבו אתם נמצאים הוא המנדלה. הוא ממשי בדיוק כמו שחדר הזה ממשי. החדר הזה ממשי למיינד שהוא כרגע נתון במצב מסוים. כשהמיינד עובר טיהור, העולם נראה אחרת. כי העולם הוא לגמרי השלכה שלי, נכון? הכל ריק, הכל השלכה. אני אשליך מנדלה אם יהיו לי זרעים קרמים שיבשילו ואז אני אהיה במנדלה. אותה שאלה הולכת לגבי הגיהנום. איפה הגיהנום? מישהו הולך וחפר מתחת לאדמה, זכרו קבלנים? אין כזה דבר. איפה שנמצא האדם שמשליך גיהנום, זה בשבילו גיהנום. זה יכול להיות פה, כאן ועכשיו. הישיות הנאורות חוות משהו אחר לגמרי. הטיבטים למשל מאמינים שדלאי למה הוא התממשות של אבלוקיטשוואר, של הבודה של החמלה. אז אתם אומרים, למה אני לא רואה את זה? למה אני רואה מישהו מזדקן? מה שאני רואה ומה שהוא חווה זה שני דברים שונים לגמרי. אין לי מושג מה הוא חווה את עצמו, כי זה לגמרי הכל השלכה. ובשביל זה צריך להבין היטב ריקות ולשמוע הרבה ריקות. צריך להבין שכל מה שאני חווה הוא לגמרי סובייקטיבי ולגמרי השלכה שבאה מהמיינד שלי, שלגמרי נכפת עליי ולגמרי נכפת על ידי כמה טובה הייתי לזולת בעבר, כמה חסד עשיתי בעבר. ואדם שעשה הרבה חסד והחסד התממש, מה שהוא רואה ומה שאני רואה זה שני דברים שונים לגמרי. בדיוק כמו שאלה שרואים אותי מהצד הזה רואים משהו אחר מאלה שרואים אותי מהצד הזה. וככל שמתקרבים להערה אתם מתחילים לראות את היצורים אחרת. זה מתחיל להבליח, לנצנת. וזה כמו הסיפור שאני נוהגת לספר על ישו שהולך על המים. יש כאלה שרואים אותו הולך על המים. הוא כבר יכול ללכת על המים. הם עוד לא יכולים ללכת על המים, אבל הם רואים מישהו הולך על המים. אז הם כבר מאוד קרובים אליו. ויש כאלה שעוד אין להם את הקרמה, והם עומדים שם, ובדיוק בשתי דקות שהוא הולך על המים, הם נופנים את הראש והם לא רואים. ויש כאלה שבכלל לא נמצאים בסביבה, כי עוד לא יש להם הקרמה. יש אין ספור דוגמאות, אנחנו ממשיכים לדבר על זה הרבה. שוב, המטרה של כל התנאים האלה זה לאסוף אלינו את החסד, לזרוע את הזרעים, שהתרגול שלנו יצליח, שיהיה לו את העוצמה ואת האנרגיה, ושהוא יתכנס, שהוא יגיע לקרשטנדו הזה שאנחנו צריכים כדי שהוא יצליח. אז אנחנו עדיין בשלוש, תנוחת הגוף, ופה הכנסנו את המקלט ואת המוטיבציה. הם לא רשומים כסעיפים נפרדים וצריך לעשות אותם. מתיישבים, ומיד אחרי שהם מתיישבים הולכים למקלט ויוצרים את המוטיבציה של למען כל הברואים. מה קורה אחרת? אחרת משתלט עלינו המיינד הרגיל שלנו. המיינד הזה שיש בו בורות ושהוא כל הזמן עסוק במה טוב לי, מה אני צריכה עכשיו, מה מתאים לי עכשיו, נוח לי, לא נוח לי. זה המיינד הזה שמביא אותנו ישר לקבר. שאנחנו כל כך מורגלים בו. אם לא נעשה כלום זה מה שיהיה לנו. אז אנחנו באופן מכוון ומודע יוצרים סביבה אחרת, תאורה. אנחנו אומרים, אני עכשיו מתרגלת כדי שאוכל לעזור לכל היצורים. כדי שאוכל לא להתעסק כל כך בעצמי, אלא להתעסק בהם, ולא רק להתעסק בהם, אלא אמנם לעזור להם להוציא אותם מסבל. ואני יוצרת לעצמי הקשר, קונטקסט. כל התרגול שלי עכשיו תובל בקונטקסט הזה, ויכול להיות שהמדיטציה שלי אחר כך לא תהיה על בודיצ'יטה. אולי יש לי נושא אחר, ואנחנו נמנה אחר כך כל מיני נושאים של מדיטציה. אבל עוד לפני שנכנסתי למדיטציה, אני יוצרת הקשר. אני מתרגלת למען הזולת, למען שאוכל לעזור לזולת להפסיק סבל. זה נותן כוח עצום למדיטציה, מכיוון שבמקום שאני אשב בשביל עצמי, או להרגיע את המיינד שלי, או לעזור לעצמי, זה כוח של אדם אחד. עכשיו אני מגייסת את הכוח של כולם, מי שיודע לעשות את זה טוב. המדיטציה ממריאה, הריכוז יבוא צ'יק צ'אק, והוא יהיה טוב, והתובנות יבואו צ'יק צ'אק, כי אתם מגייסים את האנרגיה של כל היקום.
מגייס את האנרגיה של כל היקום כדי לעזור לעזור לעצמי בעצם.
כדי לעזור לעצמי לעזור להם. כדי שאני אוכל לעזור להם.
אני כאילו רוצה לעזור לכולם כדי לעזור לעצמי.
זה הולך לשני הכיוונים. אני רוצה לעזור להם, ועל ידי כך אני אגיע להערה, ואני אגיע להערה בשבילה. וזה רק ככה הולך. זה הגומלין הזה. בעצם ההפרדה שיש לי, פה אני ופה הם, זה בגלל שאני עוד לא מוארת. כי אין שניות. השניות היא במיין שלי, כי היא עדיין טובל בבורות, ולכן הוא סובל. אז זה טריקי כזה.
מה השאלה היא, השאיפה להערה, בשביל שאנחנו יכולים להיות השאיפה
הנוחה. אנחנו נדבר על זה. אנחנו קוראים לזה Enlightened Selfishness. זה המונח של הדלאי לאמה. זה הסלפישנס האחד שאתה רוצה שיהיה לך. אתה רוצה להגיע להרע למען הברואים. ואתה לא תוכל להגיע לבד. אין דרך להגיע לבד. פשוט אין. ארבע. עכשיו אנחנו רוצים עוד יותר להעצים את האנרגיה שלנו. אנחנו עושים הדמיה של מה שאנחנו קוראים שדה החסד. פוסטר הזה שלימור הביא לנו. תודה רבה. זה נקרא שדה החסד בטיבטית צוקשינג. תגידו צוקשינג. צוק זה אוסף או מקבץ. שינג זה שדה. אז צוק שינג, המקבץ של הישויות הנאורות. אז מה שאתם רואים פה, באמצע יושב הלמה. הלמה שלי. המורה הישיר שלי. זה האדם שדרכו אני לומדת, שדרכו אני הכי מושפעת. אולי יש לי כמה מורים, אבל פה יושב אותו אדם שהכי משפיע עליי, שאני נותנת לו הכי הרבה להשפיע עליי. שפותח את ליבי, שמקדם אותי, מורה רוחני עיקרי שלי. פה הוא מצויר כמו ג'צון קאפה, עם הכובע הזה הטיבטי. הוא פה באמצע. בציור הזה יש שורות של למות שיושבים מעליו. אלה הלמות של השושלת. אלה המורים שלו והמורים שלהם וכך הלאה. אתם רואים זה שם הולך עד המלאכים. זה כל אלה שהביאו את הדרמה אל הלמה שלי ודרך הלמה שלי אליי. עכשיו כאן נתחיל מימין, מימין שלי, שמאל של הלמה. יש שם קבוצה של למות ישויות, זה נקרא שושלת של החוכמה. פה מייצגים אותם חכמים שהעבירו אלינו את הטיצ'ינגס על ריקות, את הטיצ'ינגס על חוכמה. אז יש פה את מנג'ושרי, ואחר כך יש שם נגארג'ונה, צ'נדרה קירטי, כל הדמויות המדהימות האלה שהעבירו לנו את הידע על ריקות ועל חוכמה, כל השושלות האלה. מהצד השני, זה השושלת של המעשים עם הטווח הרחב, או השושלת של הפעולות רחבות היקף. זה השושלת של הבודיסטטוות. אלה החכמים, מתחיל מאבלוקיטשוורה, ויש פה שנטידבה ואחרים, שהעבירו לנו את הטיצ'ינג על בודיצ'יטה. את הטיצ'ינג הזה על אלטרואיזם, על לעשות את זה למען הזולת, על לשאוף להוציא את האחרים מסבל. השילוב הזה של חוכמה ובודיצ'יטה, דיברנו עליו הרבה, את שני הדברים צריך כדי להגיע להערה. כל זה מגיע אליי דרך השושלת שלי, אלא למה. ודרך הלמה אליי. מתחת יש שורות שורות של כל מיני דמויות. ממש מתחת יש כל מיני מלאכים טנטרים. בסופו של דבר הם עוזרים לנו להגיע להערה. כשנכנסים לטנטרה. יותר נמוך פה אתם רואים שורה של ארהטים, ויש פה האריות. אתם נוכרים שהולכים למקלט לבודה דרמה סנגה? אז למטה יש פה סנגה. אנשים שראו ריקות ישירות ויכולים להדריך אותי וללמד אותי ולכוון אותי אל הדרך. הם יושבים למטה. בודיסטטות השונים, כמו הזכרנו בהתחלה, את סמנטה באדרה, ויש רשימה של... אנשים שכבר ממשו חלק ניכר מהדרך, הם לא כולם בודות, פה זה מעורב, לא כולם מוארים, אבל הם כבר מאוד מתקדמים בדרך, יכולים להדריך אותי. אז הם פה למטה. מה הכי חשוב פה בתמונה? הלמה. הלמה שלי. כי כל החוכמה של כל השושלות ושל כל המלאכים, הכל מתנקז אליי, מתועל אליי דרך הלמה שלי. כל הידע הזה, כל החוכמה הזאת, כל החמלה הזאת, כל זה מתנקז אליי. דרך הלמה שלי, ולכן אומרים שהלמה שלי הוא יותר חשוב מכל הדמויות ששם. כי זה איך שאני מגיע להערה. אני מגיע להערה דרך הלמה שלי. בלעדיו אני לא יכולה להגיע להערה. ולכן, וזה כתוב בכל הכתבים, הלמה שלי עולה פי כמה על כל הבודות ועל כל המלאכים ועל כולם, כי זה מי שאותי מביא להארה. בשבילי הוא הכי חשוב. ופה יש מיליון דמויות, אני לא יכולה לדמיין את כל הדבר הזה בעיני רוחי. אם זה קשה, יש גרסה מקוצרת, פשוט תשימו את הלמה, כי הלמה מייצג את כל החוכמה הזאת בדמותו. הוא הם מייצגים בדמות שלהם את כל מה שיש לאלה להציע בשבילי, הכל בדרכם. יש כאלה שגם את הלמה קשה להם לראות, אז תראו שם הצללית ותתחילו לאט לאט למלא אותה. אז כמו יש אין ספור ביאורים וספרות ענפה ועצומה שאומרת שבעצם הלמה הוא יותר מכל הבודות יחד, והוא הבודה בעצם בשבילי. הלמה שלי בשבילי הוא הבודה, והוא מתפקד בדיוק כמו בודה. הוא מלמד אותי כל מה שאני צריכה להגיע להארה. ואם הם מלמדים אותי מה שמביא אותי להארה, אז אולי הם באמת בודה, כי מי מלמד דברים כאלה? ואם אני עוד לא יכולה לראות שם בודה, זה לא בגלל שהם לא בודה. וזה חלק מהתרגול, לאמן את עצמי לראות אותם כדמות קדושה, כי במידה שאני עושה את התרגול הזה ומצליחה בו, כך אני מגדילה את הסיכוי שלי לממש את ההישגים. כי מי יכול להביא אותי להארה? רק דמות קדושה. אז זה תרגול מאוד חשוב. כרגע אין לכם יותר מדי ידע על כל הדמויות ששם, בהדרגה עם הלימוד הידע הזה מגיע, אז אל תדאגו. תתחילו עם הלמה, וזו התחלה טובה, בהתחלה והאמצע ובסוף. אני עד היום עושה את זה פשוט רק עם הלמה. והלמה שלי עושה את זה רק עם הלמה, ככה שזה פרפקט. אל תשימו שם דמות שאין לכם הרבה רגש לדמות הזאת, כי אז אין לה כוח. זה צריך להיות מישהו שאתם מתרגשים מהם, שאתם אוהבים אותם. שמדברים ללבכם. זה מאוד חשוב, האספקט הזה. 5. הסעיף החמישי בין ששת האימונים המקדימים, שבעת הצעדים המקדימים. יש לו 7 סעיפים משלו באלפי מלאכים, לדבר עליהם מחר. אני אגיד בקרה של פרקים. הראשון זה קידה, הבאת את הלמה, את עושה לו קידה רוחנית, מנטלית. זה להריץ את הלמה. יש פה כמה אספקטים. לקות קידה מנטלית זה להסתכל על התכונות הנשגבות של הלמה, על החמלה של הבודה, על החוכמה של הבודה, דברים שאני רוצה לפתח אצלי. כי כשאני מעריצה את זה אצל הלמה, מה אני עושה באותו זמן? אני זורעת זרעים במיינד שלי לפתח את זה אצלי. אחר כך יש את האספקט של מנחה, ואחר כך יש את האספקט של וידוי. זה אספקט אחד לסלק אנרגיה שלילית. אנחנו רוצים להביא אנרגיה חיובית, לסלק אנרגיה שלילית. 4, שמחה בדברים טובים, במעשים הטובים שלי, של הלמה. 5, זה לבקש טיצ'ינג מהלמה. למה צריך לבקש טיצ'ינג מהלמה? הלמה מת ללמד anyway, אז למה צריך לבקש? כי אם לא נבקש, לא נקבל. זה לא מספיק שהם רוצים. אנחנו צריכים להיות מוכנים להם. הבודות מתים ללמד אותנו כל הזמן. אבל זו התפילה שלנו שמביאה אותם אלינו. אז צריך כל הזמן לעשות את זה. כל הזמן לבקש. חייבים לעשות מנדלה ולבקש את הטיצ'ינג. אחרת אין לכם זרעים לקבל אותם. אחרת יכולים לדבר, 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 ולא תשמעו טיצ'ינג. צריכים לבקש טיצ'ינג כדי שיבוא טיצ'ינג.
לא, אני אמרתי. אני מבקש מנדלה.
קורס 7 ולמיד בסך. כן. אתם יודעים איך אני אמורה לענות. פעם ראשונה אני אומרת, אני לא יודעת על זה שום דבר. פעם שנייה אני אומרת, אני לא יודעת אם יהיה לי זמן. אחר כך מחר. טוב, טוב, טוב. כשיגיע הזמן. 5 אמרנו, לבקש טיצ'ינג. 6, לבקש מהלמה להישאר. למה אני צריכה לבקש מהם להישאר איתי? כי אחרת, אם מישהו לא מייחל ומפלל ומבקש, הם ילכו. קרמה של למה היא מאוד חמקמקה. כי אי אפשר להגיע להארה בלי למה. זאת קרמה כל כך נדירה. לפגוש למה זה נדיר. אחרי שפוגשים גם להישאר על ידם, זה מאוד נדיר. שהם יישארו על ידי, שלא יקרה להם כלום, שלי לא יקרה כלום. מה יכול לקרות לי, למשל? אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לי, זה לאבד עניין בלמה. הם יכולים להיות פה מתים ללמד אותי, אבל אני פתאום מורדתי אותם משמיים לארץ, והם נהיים לי סתם בן אדם מלא פגמים, וכבר לא למה, ואז איבדתי את הלמה. זה הדרך הכי נפוצה לאבד למה. מה מביא את זה? לא לכבד אותם, לא לבקש מהם להישאר, להתמקד בפגמים שאני רואה, לחשוב שהפגמים הם שלהם. זה מבטיח שאני אבד להרחיק אנשים אחרים מהלמות שלהם. זה מבטיח שאני אתרחק מהלמה שלי. אבל קשה מאוד, כי בלעדיה אין הערה, זה הקם אולי הכי קשה שיש. לזלזל, לבקר, להטיל ספק אצל אנשים בלמה שלהם. זה יגרום לי להטיל ספק בלמה שלי, ואם אני מטילה ספק, גמרנו, נקסתם את הדרך. צריכה בודה שיוציא אותי להערה. אז אחריות פה היא לגמרי על התלמיד. אם התלמיד מלא חמלה ורוצה להגיע להערה למען הברואים, אז הוא יתרגל איך להיות עם למה, איך להביא את הלמה, הוא יבקש שלם היום. שבע, הקדשה. אני מקדישה את הפירות של התרגול שלי כדי שאוכל להגיע להערה למען הברואים. אז כל השבע האלה בתוך חמש נדבר עליהם יותר מחר. שש, עכשיו חזרנו לשישי בין ששת התנאים, ושש זה שוב תחינה ללמה, זה נקרא סונדד, זה לבקש מהם שיתנו לי ברכה, לבקש ברכות מהלמה. ג'ינלאב זה המילה לברכה, אז מבקשים ג'ינלאב. מה זה ברכה? לקבל ברכה מהלמה זה שמתפתחת בסגולה רוחנית, שיש שינוי במיינד שלי. אני מבקשת שהלמה יעזור לי להביא לשינוי במיינד שלי, שאני אוכל לרכוש סגולות רוחניות שעוד אין לי, או לפתח את אלה שיש לי אבל הן עוד לא מפותחות, כמו חמלה, כמו אהבה, כמו חוכמה, כמו לפתח את התפנית, כמו לפתח את הבודיצ'יטה, כמו לפתח סלידה מדברים ארציים. בלי סלידה מדברים ארציים אי אפשר להגיע להר, כי זה יהיה כמו משקולת שתטביע אותה. אז שש, זה הבקשה של למה יברך אותנו, וזה הפירוש של ברכה. אני חושבת שבזה נפסיק היום. כשאתם עושים עכשיו את המנדלה, תיצרו התייחסות של הכרת תודה על הטיצ'ינג שמגיע אליכם. אחר כך אנחנו נסיים בהקדשה שלוקח את הברכה של לשבת יחד ולשמוע את הדברים האלה, ולשלוח אותה ליצורים, כי זה מה שמעציב, זה מה שנותן לה את הכל.
Soma lifrachim adoya im ha'atzili yavashot la'arba v'chama u'levana hi adoya ufnimim shel kol chesed en la'ata v'libi v'chema ותראה אבישנה כגם של עדנת הערה וליבי ירחנה ותראה אבישנה כגם של עדנת הערה אום ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב.
עכשיו לפני שאנחנו נעשה את ההקדשה, הייתי רוצה שנכלול בהקדשה את אמיר ארגמן, הבן של הדס, שהיא תלמידה שלנו, להחלמה מהירה ושלמה שלו. יש לו פציעת ראש קשה והוא מחלים יפה, אבל יש לו דרך ארוכה ארוכה לעשות.
בזכות עשייתי זו הרוחה ישלימו נא כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסתבים אשר משנה אלו הם נובי ובכך לא יזכו בגופים נסתבים אשר משנה אלו